רק הבהרה לגבי הכותרת למי שהתבלבל, היו כמה ששאלו אותי. אז באמת יום חמישי יש שיעור על נשמות התור, שזה הפסקה הבאה, לא שלי, אבל הפסקה הבאה בזירונים, זה נושא אחר. אנחנו עושים היום בסוג של הרחבה ופתיחת צוהר, ופתיחת צוהר יותר רחבה של הנושא, של נושא של תורת ארץ ישראל, שעולה קצת מתוך סוף הפסקה של חכם עדיף מנביא, שמניח שרובכם ראיתם אותה. נושא, עוד חידוד של הכותרת, לא יודע אם אני כתב אותה, אבל זה אני לא בא לאמת כרגע את תורת ארץ ישראל אל מול של הרב קוק, אל מול הלימוד הבריסקאי, משתי סיבות. אחת, לרוב הרב קוק למד בוולוז'ין אמנם, אבל פחות היה לו גישה עצמו לרב חיים, הוא יכול לאמת לגמרי את עצמו עם הלימוד הבריסקאי. כלומר, חיים, בוא נגיד פלוס מינוס באותה תקופה, אבל לא בצורה של אימות ישיר, בניגוד נגיד לאנשים אחרים שכן התאמתו עם השיטה הבריסקאית. הרב קוק לא היה, והפעם גם לא כתב שהוא בא להתאמת בצורה הזאת. וגם אני פחות בא, אני בא רוצה להציג את השיטה הרב קוק לא בניגוד ל, אלא בצורה כללית לפתוח קצת את הנושא. דפים יש לכולם, הבאתי פה לחלק. אוקיי, אז לא להיבהל, הבאתי פה כמה מקורות, לא יודע אם נספיק את כולם, אבל אז המושג תורת ישראל, עוד פעם, בצורה קצת כללית, וכהקדמה, אקדים בצורה כללית על המושג, ונרד די מהר ליישום של הרב קוק בנושא הזה, ולפירוש של הרב קוק בנושא הזה. אז המושג תורת ישראל מקורו במדרש רבה ובראשית רבה ט"ז ד', במקור ראשון שלפניכם, על הפסוק וזהב הארץ היית טוב, מלמד שם תורה כתורת ארץ ישראל ולא חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. זאת אומרת, כבר ב... המדרש רואה את השבח של ארץ ישראל דווקא דרך המילה זהב. עכשיו רגע, שאלה, למה דווקא, איזה תכונות יש דווקא לזהב, למתכת זהב? מה מיוחד בה? מה חלק מהתכונות שלה שהיא מאוד מאוד מיוחדת? שנגיד שהזהב אין כמו, אני יכול להגיד שזהב הוא אין כמו הזהב, או אין מתכת כמו הזהב או משהו כזה, מה... יש רבנו משל הנמשל, איזה תכונה פה היא אולי באמת מרכזית. אז מה שחלק מהמפרשים מסבירים, מה, 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 מה המשל ומה הנמשל, שהזהב, כלומר, אם, לא, מה קוראים לא היה זהב בעולם? מה נשאל אתכם? מה אם לא היה זהב בעולם? לא היה כסף בעולם, לא היה מתכות כאלה, לא היה זהב בעולם, מה קורה? שאל אתכם, אם לא היה אשראי בעולם, או לא היה... אשראי זה לא דוגמה טובה, אוקיי? אבל הזהב פעם, עוד לפני שהיה אשראי, לפני שהיה צ'קים, מה הזהב שימש?
כקישוט.
לא כקישוט, או כחפץ שתומן בחובו המון המון המון, ששווה הרבה. כלומר, במקום הרי, אדם שלך רוצה לקנות קרקע, ששווה המון 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 כסף. יכול ללכת עם שק ענק מלא צלעים, או מלא שקלים, או ללכת עם מטיל זהב. נכון? עד לא מזמן ככה העולם היה מוערך. מטילי זהב, או ככה היו נותנים שווי לדברים. הזהב היה באמת החומר, הגלם ששווה הכי הרבה. באמת, אם לאדם יש זהב, הרבה יותר קל לו לנוע מאשר אם אדם חייב צריך לנוע עם שק ענק בשווי של המטיל. אז בנמשל, כבר פה אפשר בעצם לראות שהביטוי כאן, כנראה תורת ארץ ישראל, הוא ביטוי של זהב, כלומר של משהו שהוא שווה הרבה, והוא מתומצת, והוא קטן. כלומר, לא צריך המון 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 זהב. יכול להיות קצת זהב, וזה שווה הרבה. בחז"ל, אני בטוח שחלקכם נתקע, בין אם בלימוד דף יומי, ובין אם בלימוד הבקיאות, מתישהו, בעימותים או ביחסים בין חכמי ארץ ישראל לחכמי בבל. אשר כאן, בגמרות, הביטוי של תורת ארץ ישראל עובר בעצם לביטוי של תורת ארץ ישראל מול תורת בבל. כאשר כמה וכמה ביטויים שקיים בגמרא שבאים לאפיין בעצם הבדלים ממשיים. מכירים חלק, מישהו מכיר ביטוי שהמורה בבלי אומר למורה ארץ ישראלי או הפוך.
מוכים זה לזה כשם זית, תוקשים זה לזה כזיתים.
כן, כמו יש הבדלים בין תלמידי, בין תלמידי ארץ ישראל ובין תלמידי בבל. עוד דוגמאות, מכירים?
נועם וחובלים.
נועם וחובלים, ממסכת סנהדרין, נכון? שתלמידי, תלמידי חכמים שבבבל חובלים זה בזה בהלכה, ותלמידי חכמים של ארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה, לסנהדרין כ"ד. כלומר, ביטוי ליחסים ביניהם, כלומר, זה כבר ביטוי לא על התוכן, אלא ביטוי על האווירה. כלומר, יש כבר הבדלים באווירה, כלומר, חסן, הבדל מסוים באווירת הלימוד שבין ארץ ישראל לבבל. על הבדלים בתוכן, כלומר, האם יש הבדל מסוים בסגנון, בצורה, אז א', אפשר להסתכל בצורה כללית על הבדלים מסוימים בין הבבלי לירושלמי, בין צורת הסגנון של הדברים שנכתבו. שיש הרבה הרבה הבדלים. הבדל נוסף שקיים במסורת כתובות זה ממש השוואה של אחד לאחד. כלומר, השוואה של המורה בבלי לאמורה ירושלמי, שהבאי אומר לרבה, שני המורים בבלים, מתחיל להשוות שאומר שאחד מאיתנו שווה כמו שתיים מהם. אחד מניו עדיף כתרי מינה. אבל אחד מינן, אחד מאיתנו, זה המקור השני, כסליק להתם, כשהשורה הולך לארץ ישראל, עדיף כתרי מיניו, כלומר, עדיף כשתיים מאיתנו, כלומר, סתם ככה, אנחנו יותר טובים, אומר הבאי, חכם מבלי יותר טוב מחכם מירושלמי, יש לי כל מיני הסברים למה, אבל ככה הוא רוצה, ככה הבאי אומר. רגע, לא, אבל אומר, כשחכם בבלי עולה לארץ ישראל, אז הוא יותר טוב מחכם עם בבל. כלומר, הדוגמה שהוא מוכיח זה רבי ירמיה. לא מבין פה את הציטוט, הציטוט מרבי ירמיה. רבי ירמיה, באמת, אחד המורה שמאוד מאוד מאוד היה תקיף, או לפחות בלשונו, אחד כלפי, רבי ירמיה הוא אחד המוראים שנולד בבבל ועלה לארץ ישראל. והתיאור עליו שכש... היה בבבל, לא הבין או לא ידע מה אמרי לו רבו, לא היה יודע, אפילו כנראה לא היה מבין טוב, אולי נחשב כאחד הגדולים, אבל כשהוא עולה לארץ ישראל, איך הוא קורא, מי מכיר את הכינוי שרבי ירמיה אומר לבני בבל כאן, לפחות, מעל, לא יודע מסורות, אבל פעמים רבות בש"ס זה מופיע, תעשו בדיקת עירור, בבלי טיפשי, בבלים טיפשים, אחר צריך להבין מה זה בדיוק טיפשות, ומה זה, איך אומר דבר כזה, אבל יש פה בעצם כינוי ל... תראו, אומר הבית, תראה את רבי ירמיה. אנחנו זוכרים שרבי ירמיה היה פה אחד מאיתנו, והוא כנראה לא היה פה מהגדולים, אבל כשהוא שם הוא קורא לנו, בבלי טיפשי. עוד פעם, יש פסוק של ממש הבדלים, כנראה, כלומר, הבית מבין, שמע, אם עולים לשם, כנראה קורה משהו. כנראה יש משהו שם בארץ שמשנה אנשים. אז הריב"ש, יש הרבה הסברים, בחרתי אחד מהם של הריב"ש שנותן הסבר למה זה. זה נקרא, לכל אחד מינן, כיסה לקלעת המעדיף כתרי מיניו, נראה לי הטעם כי בני ארץ ישראל טבע הארץ מסייע להם, משום דאווירא דארץ ישראל מחכים. לומדים בבא בתרא, נכון? הגעתם לזה? לא הגעתם? פרק, נכון? קראת ממש לקראת הסוף, קוף נון חץ. הגעתם או לא הגעתם? אוקיי? בקיאות, אם תגיעו. זה הביטוי שמופיע בבא בתרא קוף נון חץ, אם אני לא טועה. הביטוי, אווירא דארץ ישראל מחכים. משום תגיד את ארץ ישראל מחכים, אבל אינם מגיעים ללמוד כל כך בחריפות כמו בני בבל. ולכן בבני בבל ההרגל בחריפות מסייע. בבני ארץ ישראל טבע הארץ. וטבע הארץ עדיף מן ההרגל. אבל כשבן בבל עולה לארץ ישראל, הנה ההרגל והטבע מסייעים אותו. ומשום הרי עדיף כתרי מיניו. יש מי שכתב לפי שיצא מתאומת ארץ העמים ונכנס תחת כנפי השכינה, גם כי כשאדם לומד חוצה למקומו וקובע לימודי יותר ומצליח, לפי שאינו מתבטא. אז חוץ מהסבר האחרון, שהוא הסבר טכני, שבאמת לא נותן איזשהו הסבר להבדלים בין בבל לארץ ישראל, שני הסברים. בין נגיד שזה מצד אופי התלמידים, או אופי הלימוד, שהלימוד בארץ ישראל יותר קשור לטבע, לאווירה, לאיזה סוג של אוויר הידיעת ישראל מחכים קצת, תכף ננסה להסביר את המושג הזה. לעומת הצורת או סגנון הלימוד בבבל, שהוא לימוד יותר חריף, פלפול, הרבה יותר, נקרא כזה, הרגל של חריפות מסוים. אז יש שני סוגים של שני מודלים, שהם דרך חכמים, שתי מודלים של בית מדרש. אפשרות אחרת פה שאני ממש מציע, שאולי באמת, או יותר רוחנית נקרא לזה ככה, שיש מישהו שיש טומאת ארץ העמים, ויש תחת כנפי השכינה. עכשיו עוד פעם, אנחנו מדברים על דור שאין בית מקדש, אבל בעצם הביטוי שהאדם נמצא בארץ ישראל הוא תחת כנפי השכינה, משהו פה קורה. זה לא, זה לא הרב קוק או משהו כזה, זה משהו, כנראה שוק של תפיסה שהלימוד תורה בארץ ישראל, הארץ משפיעה. אוויר עד ארץ ישראל מחכים.
אני חושב, האם אנחנו אומרים שבבבל יש יותר חריפות, הבנתי שכמו שהבנתי פה, אז אמרנו שבארץ ישראל דווקא אם חכם נמצא זה יותר חריף, לא?
שאם?
אני הבנתי כאילו מהגמרא של מה שהוא מנסה להגיד פה, שאם החכם נמצא בארץ ישראל, אז הוא יותר חכם, כאילו יותר כל פעם מהחכם נמצא בבבל. משמע לי פה שארץ ישראל, כאילו, זה לא עניין של אוויר וטבע, לא נובל שיותר חריפותים, אני נשמע לי איפה.
מה שהגמרא אומרת שאם אדם מבבל שעולה לארץ ישראל, אז לפי הסדר שלו הוא מקבל בזה את שני הכלים. כלומר, הוא גם יש לו את החריפות, אבל מצד שני הוא גם יש לו את... הוא גם... היכולות, מה שקרה, יכולות הפלפול והחוכמה, כאילו, השכליים נקרא לזה ככה, משתלבים עם ה... עם העזרה הלא... כלומר, נגיד, הכוח שבבבל, אצל מי, איפה נמצא הכוח של החוכמה? איפה נמצא? אצל האדם, בשכל, נכון? כוח הפלפול. איפה ניתה כוח החוכמה בארץ ישראל? בארץ, במקום. נכון? המקום הוא שיוצר את החוכמה, לא דווקא השכל. אז הנה, יש לנו בן אדם פה שיש לו גם את אותו את עצמו וגם את את האווירה. בסדר? אז באמת, במשך... אז אז באמת במשך הרבה מאוד שנים מאז, לצורך העניין, מאז שפחות או יותר גלו ישראל מארצם, אז כמעט כולם, כל תפוצות ישראל, אפשר להגיד כל תפוצות ישראל, עסקו באיזה תלמוד? תלמוד הבבלי. תלמוד הבבלי, כמו שאנחנו גם עושים היום, כמעט כל הראשונים עסקו בזה, ראו בזה כעיקר. ואתה אומר, משם, אני לא עסקו, אבל זה יכול להיות שאלה מעניינת, למה זה ככה, ושזה הרבה הרבה הסברים, אבל בוודאי גם זה קשור הרבה פעמים למטרה. כלומר, אם אתה רוצה להיות, מה שנקרא, לסבור סברות, להתחכם, ללמוד איזה שוש כאל חוכמה, אז איפה זה עיקר תמצא את זה? בבבלי, אתה אומר, בבבלי. ברור שם, כנראה זה משהו אחר, כנראה שרוב פעם, הרבה פעמים לא הצליחו בעצם ל... או שלא הצליחו, או שבאמת יש כל מיני הסברים, זה מחלוקת הסברים טכניים של גרסאות, או שבאמת המסע ומתן בירושלמי הוא מקוצר, הוא בסך הכל מאוד מאוד תמציתי. כל מי שיפגוש כמעט, אתם לומדים עכשיו סרט בבבזרה, כמה דפים זה בבבלי?
90,
בבבלי זה 176 דפים, ובירושלמי?
34.
משהו כזה, מאוד 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 קצר, בכלל כל הבבות מאוד מאוד קצרות, למרות שבבבלי זה כולם מעל 100 דפים. בסך הכל עוד הקיצור הוא מאוד מאוד קיים. ומגיע הרב קוק, אנחנו נתקדם קצת, מגיע הרב קוק בעצם, וממש העם ישראל חזר לארץ, בעצם יש צורך... קורה פה משהו, לא רק מבחינה מדינית, מבחינה לאומית, אלא גם לתורה, בעצם יש התעוררות של התורה. אתן לכם הקדומה קטנה לזה שלפעמים לא שמים לב לביטויים שאנחנו אומרים, לפני שאני ככה נראה את המקורות. איזה, אפילו יש בית המדרש היום שככה כתבו את זה כאילו, אפילו על החולצות של הלוגו שלהם ועל הקירות ואפילו הפרוכת הרבה של מדרש. יש ביטוי שנקרא ארבע עמו של ההלכה, נכון? מכירים? נכון? אין על הקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמו של ההלכה, ולכן העיקר בעצם זה מודה לך, כי אין על הקדוש ברוך הוא, אלא... למה אמרת שהלכה? מה לא נכון במה שאמרתי?
מיום שחרב המקדש.
אוקיי, ששכחו להכניס פה משהו זה. מיום שחרב בית המקדש, ככה אמרה בגמרא, אין על הקדוש ברוך הוא, אלא 400 של הלכה. עכשיו פתאום, כשאני מת החלק הראשון, מה זה אומר? שזה לא טוב, שזה חיסרון, מה? שזה לא אידיאל, שלהפך, זה ביטוי לקלקול הכי גדול של התורה, שהתורה הצטמצמה. כלומר, שהתורה בחוץ לארץ, התורה בגלות, ובעצם העיסוק ההלכתי הוא עיסוק מצומצם, אם תקראו לזה, יש המון המון מקורות לזה, הציבי לך ציונים, שבאמת, רק באמת, כעיסוק הלכתי זה עיסוק מאוד מאוד מצומצם, וממילא ניתן לראות את העיסוק ההלכתי הגדול באמת במשך כל השנים, אולי גם בבבלי, כחלק מאותו עיסוק מצומצם בארבע אמות של הלכה. וממילא הרב רוק מבין שמגיעים לארץ ישראל, משהו צריך להשתנות, משהו צריך להתרחב. הרב רוק, אני רוצה לפני עוד הקדמה קצרה, הרב רוק כתב את הדברים שלו בכמה וכמה וכמה מקומות, ויש הבדל בין המקומות. יש מקומות שהרב רוק כותב את זה בפנקסים, זה באורות התשובה, באורות התורה, באורות הקודש, וזה סוג אחד. ויש מקומות שהרב כותב את זה באגרות. כשהרב כותב את זה באגרות, זה בדרך כלל מופנה לאדם מסוים, אבל הרבה פעמים באגרות מופיעים, הרבה פעמים את היותר, פחות את היותר, משהו הרבה יותר, נקרא לזה רחב, לפעמים זה, הוא היה כותב את זה לפעמים לעיתונים, כלומר, האגרות הן לא תמיד כמו משהו שאתה כותב לפנקס. זה משהו שמפרסם אותו. עוד מקומות היה כאן, שהבאת לי. לא. אוקיי, הבאתי פה מקורות גם מהאגרות וגם גם מהפנקסים. אז בואו נראה, בואו נתחיל להיכנס, לא נספיק את הכל, אבל לפחות חלק מהמקורות נראה, ואני אשמח אם אנשים ישאלו, ישתתפו ושנביא אותם טוב יותר ביחד. גם, מה צריך לקרות פה? אבל מה שצריך לקרות פה משהו? בואו נראה מה צריך לקרות לפי הרב קוק שחוזרים לארץ ישראל. אז אומר הרב קוק באיגרת צדיק וו, יסוד הפלפול והחידוש שבארץ ישראל, אפילו בהלכה, בנוי בעיקרו מעצם עומק היסוד הרוחני של חפץ אדון כל עולמים, התעלה שמו. הנמצא בכללותה של תורה, ומזהיר ומנעיר בכל מצווה והלכה, בסעיפיה וסעיפי סעיפיה. עד הדברים שמחים כנתינתה מסיני. בחוץ לארץ צריך להולל במחשכים, על ידי התיבות של התולדות, לדמות רק מהן מילתא למילתא, והנקודה התוכית, המיוסדת במעמקי קודש העליון, אי אפשר לתפוס. מי רוצה רק להסביר בתמצות מה הבנתם, מה לא הבנתם, מה הרב קוק אומר, מה קורה בארץ ישראל בעצם?
בארץ ישראל אתה עובד מבפנים החוצה, אתה מבין את הנקודה הפנימית, אתה מבין את הנקודה הפנימית, והיא משליחה על כל הסעיפים וסעיפי הסעיפים.
כלומר, יש, אם אני יודעת נכון, יש סוג של הבנה מסוימת של משהו פנימי, משהו, את השורש העניין, שלא קיימת בחוץ על הארץ, ואם אתה מבין אותו, זה, משם בעצם נוצרת ההבנה. עוד ביטוי שבאמת הרב קוק העיר אותו, שכחתי להזכיר אותו קודם, איזה עוד תיאור יש לתלמודה של בבל, שאומר אותו מי אם לא רבי ירמיה, ומחשכים או שבעה מקימי עולם, זאת תלמודה של בבל. כלומר, עוד הבדלים שמתארים את בבל מול ארץ ישראל, זה הבדלים של משל של אור וחושך. עכשיו, זה מאוד מעניין, מה זה אור וחושך? מה, למה דווקא בבל נקראת חושך? במה זה מתבטא? הוא מסביר כאן, אוקיי? בחושך אתה צריך, הדרך תמיד תהיה הרבה יותר, אם ניתן לך משימה בחושך, נכון? תמצא את התיק של פלויני בחושך. אני אכבוד פה את האור. מה תעשה? נכון, תתחיל עם השש, תתחיל לשאול, תתחיל אבא אמינה, לא זה לא, אולי אבא אמינה הזאת, אולי זה, המון המון אבא אמינות, המון המון דחיות, המון המון אפשרויות, עד שהמסקנה, זה גם זה אולי, אבל כנראה שזה. אוקיי? מה קורה כשיש אור? הנה. נכון? כלומר, כשיש אור, ממילא נוצר קיצור. אוקיי, סתם על המאפיינים של בבל מול ארץ ישראל, ממילא זה יכול להסביר גם את האריכות מול קיצור, עודף הפלפול, כלומר, והמורכבות נקרא לזה ככה, של סוגיה אל מול בהירות יותר גדולה בירושלים. עוד נקודה, כמו שאני אומר, זה נקודה תוכית. מה זה נקודה תוכית? איך אתה מבין את הביטוי? מה זה נקודה תוכית? אל מול התיבות. נכון? יש פה את התיבה של מילה ויש פה את הנקודה התוכית של המילה. מה ההבדל ביניהם? יש פה הבנה כנראה של הדברים בצורה חיצונית, תיבה, אוקיי? עוד ועוד עוד ועוד עוד. ויש בעצם את התוכן, את מה שנמצא בפנים, זה סוג של הבנה שהיא קיימת כנראה בארץ ישראל, שניתן להגיע אליה פה. אז כלל אבוק אומר, יש איזה משהו, יש איזה סוג של לימוד, סוג של פלפול שהמבנה שלו הוא שונה. צריך לנסות להבין אותו, צריך לנסות ללמוד אותו. ואיך אגב, באיגרת הזאת הוא קורא, הבאתי לכם בדרך כלל את בקיצור, מי שיוצא אחר כך, הוא קורא בצורה מאוד 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 תקיפה לתלמידי החכמים בארץ ישראל, שלא להעתיק את חבריהם של בבל בצורת הפלפול שקיימת בחוץ על הארץ, אלא להתרענן ובעצם להבין את המקום שבו הם נמצאים ולנסות למצוא דרכים חדשים. בואו נדלג רגע לגיל תקופה.
זה לא הייתי בקראת, הוא אומר את זה, בבל, אחוז שאולי יש יותר דימונים, אבל זה מתוך זה שהם רוצים להגיע לנקודה שהיא יותר נכונה, יותר מורה, לא דווקא מזה שהם יותר מסובכים, מהדין שלהם. כלומר, איך זה בא לידי ביטוי שבאל ישראל דברים יותר ברורים מאשר בבל?
אני מתלבט עם... במקום שהוא אומר את זה בצורה מדויקת.
איך זה בא לידי ביטוי?
א', זה מתוך ההבנה של מה עומד מאחורי נקודות המוצא בעצם של התלמודים. כלומר, כמה דברים בעצם ברורים היו כמה צריך לברר כל מושג ומושג וכמה הדברים בסך הכל ברורים, ואני לא צריך להסביר אותם יותר מדי. עוד פעם, יתרון וחיסרון זה כבר שאלה של מה אני מחפש. אני לא נותן ציון איזה תלמוד עדיף. אני אומר, יש פה בעצם מאפיין, אני קודם כל רוצה לאפיין. שכמובן, יכול להיות שלפעמים כשאתה מגיע לאור מתוך החושך, אתה נהיה הרבה, אתה מגיע לפעמים, אתה עושה לפעמים דברים שלא תמצא פה. נכון? כאילו... כל מי שפה בצבא יודע שלפעמים, שמאוד מאוד מאוד קשה, אתה מוציא דברים שהם לא יותר, שלא היית מוצא בטירונות קלה, לצורך העניין. כלומר, אין ספק שיש הרבה דברים בבבלי, לכן גם, אני חושב, המקור, הגמרא בכתובות היא מאוד חשובה, שהפלפול הוא מאוד מאוד טוב. כלומר, הוא כלי שהוא מצטרף בארץ ישראל הוא מאוד 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 טוב. הוא כלי שהוא מאוד מאוד טוב להשתמש בו. לא פוסלים אותו ישר, ולהגיד, הכי טוב שיהיה פה אור ותדע את הכל. יש למשהו, אחד הביטויים, שלמה אבינו דארץ ישראל מחכים? למה? מה הכוח שיש בארץ ישראל שאין בבבל? אז בדרך כלל מה שמסבירים גם, נראה אולי איזשהו קישור של של הרחוק לזה, זה עוד מושג שנכנס פה, זה מושג שנקרא מושג הנבואה. כן? שהחכם עדיף מנביא, נכון? חכם עדיף מנביא, שיכולה באמת, יכולה ההכרעה, התוצאות של החכם הבילו אותנו למקום הרבה יותר טוב מאשר התוצאות של הנביא. ועדיין, המקומות, כלומר, ארץ ישראל היא ארץ הנבואה. ארץ שעיני השם נגיד הרבה, ארץ שכל הנביאים התנבאו בארץ ישראל, וגם משלו, יש איזה תירוצים והסברים איך בדיוק התחיל כאן, ולא, ופחות או יותר, מאז שעם ישראל גלה מארצו, גם יותר הנבואה נעלמה. בוא נקרא את הניתוח הזה פה של הרב קוק באיגרת קוק ג', זה קצת ארוך, אבל זה, בגלל שככה שאלת, אז זה ככה שכנע אותי לא לדלג על זה. אני נקרא את זה בזריזות, אני לא רוצה שאני אכנס פה לכל ההסברים בפנים של שיטת הרמב״ם והתוספות, אבל רק שנתאם מזה. כי לדעתי הענייה, הוא מגיב פה לסוג של ספר מפורסם, דורות ראשונים, שכתב הרבי יצחק אייזיק הלוי, שמאוד מאוד התרשם ממנו, והוא אמר שמאוד חידוש מאוד מאוד גדול, חשוב לדור שלנו, והוא מגיב, ויש עוד משהו שהייתי רוצה, בגלל שאתה כתבת משהו מאוד יפה, אני רוצה לשתף אותך באיזשהו רעיון שאני ככה חושב עליו, וככה תקטרתי את מילות ההקדמה, ופה הוא מתחיל באיגרת לתאר את הרעיון הגדול שעליו הוא חושב. כדעתי הענייה יש לנו עוד מחיצה אחת שהיו צריכים לפתח בה, גם כן פתח להרבות הכניסה ויציאה מגבול לגבול. והיא בין חוכמת האגדה וחוכמת ההלכה. באמת, כשם שחוכמת ישראל ההיסטורית לכל ענפיה, חיי יונקת מחוכמתה של תורה לעומקה ולאורבה. והאחרונה מושפעת גם כן הרבה מהראשונה. כן הוא בעניין חוכמת האגדה עם חוכמת ההלכה. שיסוד הראשונה חוכמת הלב והרעיון, שכל ההלכות המרובות התלויות בדעה ומחשבה נובעות ממנה. והשנייה, ההתאות, והשנייה היא חוכמת המעשים. ששניהם נובעים משני השורשים שמסתעפים בתורת הקודש, הם החוכמה והנבואה. כלומר, יש לי פה הלכה ואגדה, שהרב קוק מבין ששניהם נובעים מהמושגים חוכמה ונבואה. אוקיי? תכף אנחנו נראה חוכמה, הלכה ואגדה אנחנו יותר מכירים, חוכמה ונבואה יש שני מושגים קצת יותר מופשטים שקשה לנו להכיר, אבל הוא יסביר את זה. חוכמה שלא נתבהרו עדיין יפה גדריהם ביחס לניתוח ההלכות ועניין תורה שבעל פה. כי אך כלל הדלא בשמיים היא, יש בו כמה ערים גדולים. אבל בשיטת הרמב"ם מדי אין שייכות לנבואה לעניין ההלכה. מקום כמה, עולה שיטת התוספות היא דאין זה כלל גדול. ופשוט שהיו לכלל זה גם כן יוצאים, והייתה נבואה מעולם פועלת גם כן על הליכות תורה שבעל פה. ולכן מה פשטות המשנה דאבות וזקנים לנביאים, שהיה ערך לעניין נבואה בעניין תורה שבעל פה. לדוח הוא לומר שרק במקרה הייתה המסורת על ידי הנביאים, ובאמת לא גימי נביאים עלו ימי מן הגולה. ועלו שם גם כן חכמים, אלא שהיו עניינים כאלה שצריך דווקא כוח נבואה. ואפילו אם נאמר שאין גורם הלכה על פי נבואה, מקום מקום פועלת היא על סידור הלימודים. על כן, בארץ ישראל שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד. וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית, קצת מסביר טובה יותר את העיקרון שאמרנו קודם. ואין צריך כל כך עריכות ברורים, נכון כמו שהסברנו? והיינו אוויר את ארץ ישראל מחכים. כלומר, החוכמה, מה ההבדל בין החוכמה של האוויר של ארץ ישראל לבין החוכמה של הפלפול של בבל? בשתי המילה היא חוכמה, אבל המשמעות היא שונה. נכון? כאן זה סוג של רוח נבואית, רוח שקיימת, אולי אדם הוא לא יהיה נביא, אבל האווירה עצמה תשפיע עליו. כלומר, משהו במקום הזה משפיע, הקדושה הזאת משפיע. ותלמוד בהבלעה הוא מטריד להו. כלומר, האנשים בישראל זה מטריד אותם. חוכמת הנבואה שהיא יסוד לחוכמת ההגדה, שהיא הצד הפנימי של שורשי התורה. ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לו. תראו, על מי זה נאמר? כן? זה גמר שנאמרת על רב. אוקיי? ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שמה גרמה לו? בבל. כלומר, משהו במקום חסם אותו מבחינה רוחנית. בני אותם המושפעים מהשורשים של חוכמה ונבואה, הקיצור הוא מעלה אצלם. והניתוח של ההלכות והוצאות דבר מתוך דבר נעשה אצלם בסקירה רחבה מאוד. ודע להם רמז קל להחליט משפט. כלומר, הם לא צריכים, נכון, הרי בשביל לפסוק הלכה בבבל יש המון 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 עריכות. והוא מתאר כאן מצב שכאשר אדם ניזון מחוכמה ונבואה, הוא לא צריך עריכות גדולה. וזה היסוד סדר הלימוד של ירושלים, שלגב אותם הזוכים ליהנות מאורה של מעלה, היה די דקדוקים קצרים לבירור הלכה, אבל לגבי בני בבל שורשי הנבואה לא השפיעו להם כל כך, לא היה מספיק הקיצור והיה צריך אריכות דברים. אז עד כאן, בחלקנו של השיעור, ניתחנו פחות או יותר את ההבדלים בין תלמוד ארץ ישראל לתלמוד בבל, את המאפיינים אולי שמסביר הרב קוק להסבירים למה הירושלמי הוא קצר, למה בבלי ארוך, הבדלי הסגנון והמאפיינים של תלמידי החכמים. נשאלת השאלה ששאלים בעצם, אוקיי, אמרת לי, אז מה אתה רוצה ממני? כלומר, הסברת לי הסבר מאוד יפה, אבל אני מאז מעולם לומד בבלי, מאז, על זה כל הראשונים, ככה אני נמתן מדי חכמים, מה אתה רוצה ממני? נסגור את הבבלי, נתחיל מובק ירושלמי? מה אבוק רוצה מאיתנו? תיארת לנו, אתה אומר, בית ישראל צריך ללמוד אחרת, אבל מה הם קווי היסוד של מה שאתה רוצה? הסברת לי הסבר היסטורי, זה מה שעשית? אז באמת, עד כאן הסברתי באמת את ההסבר ההיסטורי, אבל הרב קוק מאוד 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 לא נשאר בהסבר ההיסטורי, ויש לו ממש 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 קריאות, חלקן נחרצות מאוד, חלקן יותר מעודנות, לשינוי מסוים של דרכי הלימוד, לחיפוש משהו אחר. אני רוצה להגיד פה הערה אישית. כשאומרים שכלול של דרכי הלימוד, זה לא רק בתוכן, או בתשובות המעניין, או בשיעור הכללי של ראש הישיבה. זה מתחיל קודם כל בשאלה של התלמיד בשיעור א' שלו. כלומר, מה אתה מחפש? מה אתה שואל כשנפגש עם תורה? בדרך כלל, אדם מחפש או רוצה את מה שהוא הכי יכול להשיג. וממילא, במקום שאתה יכול להשיג את השכל או את החוכמה הכי גדולה, זה מה שאתה תבקש. עכשיו, אם אומרים לך, תקשיב, אתה יכול להשיג פה איזשהו סוג של, את הפנים, את השורש של הנושא הזה. אתה בסך הכל צריך לבקש, לשאול את זה. זה נמצא פה, זה קיים אצלך, תוכל להשיג את זה. ממילא שאלות יכולות, השאלות אדם ישאל, יהיו שאלות שונות. אני מתפתה, לא לתת דוגמאות ממסך, אבל אולי אני אגיד את זה בסוף, אבל כמעט כל משנה או, 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 או כמעט כל חלק בתורה שאדם יגיע מהנקודה הזאת, הוא משאל שאלה אחרת. אתן דוגמה של שאלות. יש שאלות של נגלה ויש שאלות של נסתר. כלומר, אותם, בלי כרגע כניסה לספרות נסתר, שזה אפיק אחר, סתם שאלה פנימית. אתן דוגמה. כשאדם שואל, מה זה שאלה בנגלה? מה זה שאלה הלכתית? מה ההבדל בין שאלה של הלכה לבין שאלה של אגדה בהקשר הזה? מה ההבדל? שני החכמים רואים פסוק או רואים מכינה, מה ההבדל? בדרך כלל, השאלה ההלכתית היא השאלה של מה? מה הדבר הזה? מה ההגדרה שלו? מה ההיבטים שלו, מה ההבדלים בין זה לבין דבר אחר. ומתוך כך, אתה מגיע בעצם לאפיין אותו. אתה משווה בינו, אתה עושה בעצם סוג של אנליזה, ואתה מצליח ניתוח, ואתה מצליח להגדיר את הדבר הכי טוב. שאלה אחרת היא כאילו שאלה, אני לא בא להשוות, אני לא בא או לא רק, שאלת הנסתר היא בעצם שאלה שתבוא ותגיד, איזה, מה הקדוש ברוך הוא רצה פה, או איזו מציאות, איך זה, מה התפקיד של הדבר הזה? מה היסוד של הדבר הזה? מה? איזה, בצורה עמוקה יותר, איזו הנהגה אלוקית הקדוש ברוך הוא רצה שתנהג בעולם שהדבר הזה עכשיו נוצר כאן. המצווה הזאת היא, החפץ הזה, המושג הזה בכלל. זה קיים במצוות, זה גם קיים בכלל בכל מיני דברים, שאלה שאדם יכול לשאול את עצמו. אדם יכול לשאול את עצמו מה הוא רוצה לאכול, הוא יכול להגיד לו מה הוא יכול לאכול, הוא יכול להגיד למה אני צריך בכלל לאכול. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותי כאדם אוכל. השאלה הזאת היא שאלת יסוד אולי לכל המושג של ברכות. כאילו, כמרכיב עמוק יותר, כדי להבין בכלל את כל המערכת פה שקדוש ברוך הוא רוצה שתקרה לי, שתקרה לנו. אז מלא, ההשפעה פה בעצם היא, שתבין, מה שאמרתי, היא ניתן דוגמה לא רק בתוכן, אלא גם כבר בשאלות. וממילא, אחד ההיבטים החזקים שקיימים, אני חושב, וזה אפשר לומר שיש פה הצלחה אדירה, חזונו של הרב קוק, הוא הרחבה של לימוד האגדה, של לימוד הצד הפנימי של התורה, בין אם זה בלימוד נסתר, אבל גם בלימוד אגדה נגלה, אוקיי? עצם העיסוק בתחום הזה, וכתיבת ספרים, וכתיבת והשקעת זמן ישיבה באמצע היום לדבר הזה, זה חידוש עצום שלא היה קיים פעם. כלומר, עצם העיסוק בנושאים פנימיים של התורה, אוקיי, תקראו לזה אמונה, תקראו לזה מחשבה, תקראו לזה אגדה, כל המעטפת שהיא לא הלכתית, עצם ההקדשה והפיתוח ויעוין ארון הספרים הענק של עולם המחשבה שבכלל התפתח והפך להיות חלק מהדברים שאנחנו לומדים אותם, תעיד שהרב קוק הצליח באמת ממש בארץ ישראל, באמת התפתחה, אין לי ספק, התפתחה הכרות והעמקה של העולם הזה בצורה אדירה. תחשבו שבמרכז, אז החידוש, כלומר, החידוש הגדול ביותר של מרכז היה שהתחילו ללמוד כוזרי. בניגוד לחברון שלא למדו שם כוזרי. וזה ממש היה סוג של מלחמה, ועל זה נאבקו, ועל זה תלמידים עזבו את הישיבה, וזה היה הפולמוס, האם לומדים כוזרי או לא לומדים כוזרי. כלומר, תחשבו שהיום זה כאילו, כל אחד משור א' בכל ישיבה, וגם פה כאילו, זה ברור. אבל עצם מה שעוסקים בנושא של מחשבה, נושא של אגד, אותם, שזה כאילו הרחבה עוד יותר גדולה של מושג, של הצדה האגדתי של התורה, זה קרה. אבל בזה אנחנו לא מסתפקים. בוא נקרא, אני מדלג על הפסקה באורות התורה. אורות התורה פרק י' ג' הוא פרק שכולו, נושא הפרק הוא תורת ארץ ישראל, ששם הרב קוק מאוד 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 מסביר בכמה ביטויים שמאוד קשה להבין אותם בצורה אחרת. אני אקרא אפילו את השורה הראשונה מהפסקה הזאת, רק שנתבשם, לא רק ההגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה, זאת הסברות, ניתוח הפסקים, שורשי השיטות ומובנן כללי, הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים והמעשיים. כלומר, כבר הוא אומר, אני לא רוצה פה שרק נתחיל להיות אנשי אגדה, כי הרב קוק, וכבר אתם מכירים את זה, כי אתם לומדים אותו לא פעם ראשונה, חלק מהמבנה המאוד מאוד מאוד מרכזי של שיטתו, היא שיטת האחדות. אוקיי? הרב קוק רצה שתהיה לנו תורה מאוחדת, שיהיה לנו אדם שאדם יהיה מאוחד. סליחה, הוא מלא, גם צדדי התורה צריכים להיות מאוחדים. אני ישר קופץ לפסקה הבאה שנקראת איחוד הלכה והאגדה בתוך אורות הקודש, ומה שאומר דברים בצורה ברורה, ההלכה והאגדה צריכות להתאחד זו עם זו. מסביר מאוד יפה, תכף אתם דוגמה. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, מוכרח הוא להביא גם כאן את ההתאחדות הרוחנית שלהם. איזה הכרח יש לעסוק בשניהם יחד? מתי אנחנו מוכרחים לעסוק בשניהם יחד? איזה חיבור הוא הכריח אותנו לעסוק עם שתיהם יחד? תשובה פשוטה. איזה חיבור, עכשיו, הכריח אותנו לעסוק בשני הנושאים האלה יחד? הגמרא עצמה לא מחלקת בין הלכה לאגדה. הגמרא עצמה נמצאת, הסוגיות האלה נמצאת בתוך הסוגיות הלכתיות. לפעמים אנחנו נשאל מה הקשר, אבל עוד פעם, בלומדי הישיבות, או בטח בגמרא עיון, אנחנו לרוב נזלזל בזה וישר נקפוץ לסוגיה ההלכתית או הלמדנית הבאה, אבל לומדי הדף יום יודעים שהגענו להגעתו, צריך ללמוד אותה, אין מה לעשות. למרות שזה אולי ניתן לזלזל בזה ככל עשו חכמנו, צריך ללמוד אותם, ואני אגיד לכם גם משהו אפשר ללמוד אותם בעיון. ומקובל מראש הישיבה שאני למדתי לו שאמר שהמסכת לדעתו הכי קשה היא מסכת תענית. כי לפעמים ללמוד אגדה היא הרבה יותר קשה ללמוד הלכה. או להגיד שבהיבטים מסוימים. אז עוד אומר, ההכרח הזה, עצם הרבה שאתה מוכרח כאן, יש בזה, צריך להביא גם להתאחדות הרוחנית שלהם. מה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס באגדה, תחשבו על עצמכם, שאתם ככה לומדים איזה ככה סוגיה רצינית, ופתאום מגיעים לאיזה סיפור, או לאיזושהי אגדה, וכן להפך, אותם, יש אנשים שנחשם הרבה יותר אגדתית, סיפורית, ופתאום הגיעו כזה ל... וואי, מלא דפים שלא רואים את ה... זוכר בשיעור א', שנראיתי דף שלומי, כאילו זוכר את החוויה שהיינו בודקים בדף שלומי מתי יש דפים רחבים. ואם פתאום היה דף מלא דפים של דפים יצרים, אוי, וואי, איזה פרק שלם של אירובין, נגיד, זה מאוד נפוץ, אמרו שדפי הרבה דודות זה אירובין, אני זוכר את זה כבפסחים. חוויה מאוד קשה של, באמת, רואה איזה פתאום איזה 20 דפים, אתה לא רואה איזה שום דבר, שום איזה רחבות טיפה של הגמרא, הכל מאוד צר. זה אתה מקבל חום. אז הוא אומר, וכן להפך, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית, הבא מתוך מנוחת הנפש שהיא יסודה באחדות הפנימית. הננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה והגדה תתחברנה חיבור עצמי. אני רוצה להתעכב רגע על המשפט הזה. ואני כבר צריך להגיע לסיכום, נכון? אז אני... אוקיי. אז אני גם כדי לשאול כמה שאלות, אז אני אעצור, אני אקרא את הפסקה האחרונה פה בקובץ א', ואז אני אקרא, אלך לטיפה אותו לסיכום. אז לפני זה, הנה לקוראים עשו מסילות כאלה באורחות הלימוד, הרב הוא באמת אומר, אנחנו צריכים לעשות את זה. דרך אגב, שאלה שלא יודעים תשאלו, אבל שאלה מאוד, האם הרב עשה את זה? זו שאלה טובה, יש לרב מריה עדויות שכן, יש לרב פיודה עדויות שלא. בין תלמידיו כמובן שיש מחלוקות, כמו בין כל תלמידי רב גדול, או בעוד אלף אחד נושאים שיש מחלוקות ביניהם, אז גם בזה יש. אבל הוא כותב איפה יש, הוא כותב בתלמידה עלינו לעשות מסילות באורחות הלימוד, שההלכה והראית התחבר לחיבור עצמי. מה זה חיבור עצמי? מה זה חיבור שהוא לא עצמי? מה זה חיבור עצמי? יש חיבור עצמי ויש חיבור מאולץ, אוקיי? כשאתה לוקח משהו ואתה מחבר אותו בצורה ככה מאוד... זה, הנה, הם מחוברים, זה לא חיבור. חיבור עצמי שאתה בעצם לא צריך להגיד פה שום דבר, כל מי שיראה את זה אחר כך, זה מחובר. אוקיי, הדברים מאוד... צריך להסביר בצורה שזה זה כאילו... שאדם, שלא צריך בעצם להתעלם, לא, לא, בלי המון 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 מאמצים. אני אסיים רק בקובץ א' ככה, בדברי שאיפתו הגדולה של הרב קוק. שאיפתי הגדולה היא לחבר את התורה הרוחנית עם התורה המעשית. בימים הראשונים בימי הנביאים בוודאי היו שתי התורות מחוברות בחיבור גמור. וגם ימי התנאים והמוראים גם כן. ומהלך התלמוד הירושלמי הוא בוודאי בצורה של איגודם של שני חלקי התורה הללו. אולם חתימת הבבלי באה ליתן את האפשרות לאור התורה שיעיר גם המחשכים, והזמן דורש כעת להחזיר את ההופעה לאיתנה. ככה, עם קריאת הכיוון הזאת, אני ארד קצת בדקות שנשארו לי, לקווים מעשיים טיפה.
תמנה הלכה זה בעצם...
מה?
תמנה
הלכה
זה
יישום
של השיטה
הזאת?
למה?
נהלך הוא מביא את העיקרון הגדול, ואז הוא מביא את
ה... יכול להיות, יכול להיות. למרות שכאן, עוד פעם, אין ספק שגם בלימוד ההלכה, ברגע שחוזרים למקורות וחוזרים לרעיונות, אין ספק שזה באמת מעיר אחרת מאשר אם אתה רק לומד רגע משנה ברורה או שמי הצוות הלכתה, לא מגיע לכללים בכלל בכלל, ואין ספק שאולי בנהל ההלכה בהקשר הזה הוא... עושה התקדמות משמעותית בנושא הזה, אבל אם כבר היית הלכות שבת, אני אתן דוגמה. שבת מבחינתנו היא מחולקת לשני חלקים אצל כל אדם ואדם. שבת מבחינת אחד כרך סוף, היא כרך סוף נועם שבת, השבת נועם הנשמות וכולי, נפשי חולת אהבתך, עולם רוחני, עולם אין עולם הבא, עולם כולך רוחני, והשבת מצד אחד היא מה? היא למדת אבות מלאכה. היא יכולה להיות אדם שיש לו את שני החלקים האלה. השאלה היא האם באמת הם שני חלקים נפרדים ושונים לגמרי, או שיש משהו שמחבר ביניהם? האם אולי יסודות הלכות שבת אמורים לכונן לי את אותו יאיך סוף נועם שבת? האם יש קשר בין העולם האגדי, האדיר של שבת לבין העולם ההלכתי? איך נדע? עלינו לסול מסילות, כשאנחנו לומדים הלכות שבת, כשאנחנו לומדים את הסוגיות, לחפש באמת את הדבר הזה, לחפש כרגע את שורשי המוסר, דרך אגב, בשבת אני אפות חוויתי את זה בצורה שלמדתי את זה ככה בעיון אותם, זה דורש הבנה של מושג מנכת מחשבת, באמת מהי מלכת המחשבה פה שכרגע היא מונעת ממני, היא יוצאת את האיסור, ואיך זה מתבטא בכל דבר ודבר, ואותם, ולא נשאר באסור זהו, הלכה, אסור, אני לא עושה כלל מלכת שבת. אלה חיים מסוימים, אבל לא נשאר שם, אני רוצה לחבר את זה. אני רוצה לחבר את זה לכלל הגדול, לאותה איסור מלאכה, לאותה שביטה ואותו חיבור אינסופי לקדוש ברוך הוא שקיים בשבת. אני רוצה לראות איך הדבר הזה באמת קורה, איך יש קשר בין הפרטים לכלל. זה הפסקה שדילגתי עליה. עוד ביטוי כמו שתיארתי אותו בהתחלה של הזהב, שזה כלל מאוד גדול. אז כמו שיש חיבור בין ההלכה להגדה, אז זה גם קורה בהמון פעמים, לחבר בין פרטים לכלל. אוקיי? בין פרטים, בין עולם הלכתי לבין כלל מאוד גדול. תיארת את זה למשל דוגמה של היסודות, יכול להיות היסודות בתנ"ך, פסוקים, עולם המצוות, זה יכול להיות היסודות האמוניים, טעמי המצוות של הדבר הזה. אבל זה חובה. אותם, אדם עוסק בנושא הקניינים, בנושא הבעלות, לחפש את השורשים של המושג הזה, מה, אותם, ברומת שאלת הנסתר ששאלתי קודם, מה, למה נוצרה, למה אדם צריך בכלל חפצים? למה אדם לא נוצר? שהכל, שיש לו את השפע הזה, למה פתאום אדם שצריך שיהיה לו בעלות על הדברים שלו? מה, איזה שורש רוחני נובע פה שיכול להעיר לי בצורה מאוד מאוד גדולה, להעיר, בצורה שמדברנו, תיארנו את התלמוד של ארץ ישראל, שפתאום מאיר את כל הפרטים באור אחר. ובאמת, אני חושב שלעשות מסילות בהקשר הזה, אני לא רוצה להצטמצם לשיטה אחת. אני למדתי אישית מהרב ויצמן שיטה מסוימת, שהרב ויצמן הוא באמת איש פנימיות אני לא אתן ציונים, אבל באמת, באמת, ראשו מאוד 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 בנגלה ובנסתר בגדלות עצומה, ובאמת המון המון מהדרכים שהוא מנסה להוביל, היו בחיבור בין שורש עמוק ונסתר, לעתים אפילו בעולם הקבלה של מושג מסוים, לבין הגילוי שלו בעולם הנגלה. הרבנים אחרים, אני יכול לתת את הרב שרלו, שהיה פה לא מזמן, נכון? כותב על זה ספר, תורת ישראל, והוא הרבה יותר הולך על ההיבטים המוסריים, שהוא ככה מושג אגדה, כהיבטים מוסריים ולא כמושגים פנימיים, ולא כמושג פנימי במובן הקבלי שלו, משהו כזה, אלא המושג המוסרי שלו, והוא גם מנסה לחבר איזה, כלומר, לוקח הלכה ומה הרעיון המוסרי שאני צריך להוציא ממנה. הרב שגר בספר שלו בתורת היגיע לוקח את הרעיון הזה לצד המושג של המשמעות. כלומר, איזו משמעות אני צריך לקבל מתוך הדבר הזה. שכולם נכון, אני לא בא להכריע, כל אחד לקח את זה לכיוון אחר, מהסברים שונים ומהוכחות שונות, ואפילו כולם יכולים להגיד כולם צודקים, וברוך השם יש לנו את כולם. ואני לא בא להגיד מה אותו טוב, אני חושב שזו משימה שמוטלת על כל אחד ואחד. החיבור הזה, אולי בכל זאת, אתה רוצה לי עוד דקה? בוא נראה את הקריאה הזאת, אני שאיפתי שיצא מפה קריאה ל... לסוג של איזו דחיפה בגב שאדם ילך לזה, לא שילך לישיבה כזאת, לישיבה אחרת, שאדם ירגיש את המחויבות הזאת אצלו קודם כל כלפי עצמו, וממילא התורה שאותה הוא רוצה להוביל כשיוצא מפה החוצה. האם תצליח להסביר? אם תצליח להסביר מה הלך ברב חיים אני מאמין שתצליח. האם תצליח להסביר את זה בצורה ברורה, בצורה קצרה? עוד פעם, הקיצור מאוד 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 חשוב פה. תמצית את העומק, את ה... את שורשי הדברים שלמדת בבבא בתרא, תוכל להסביר את זה בצורה שמובנת. בוא נראה את הפסקה כאן שאולי היא תצליח באמת לעורר לנו את הנקודה הזאת. החוצפה דעקבדא דמשיחא, מושג מקורו כבר בגמרא, בעצם שבעקבות תקופה של עקבדא דמשיחא, חוצפתא יסגר, חוצפה תגדל ותהיה מאוד 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 גדולה. ומלאה בעולם. הוא מסביר למה היא נובעת. דרך אגב, כשמדברים על חוצפה, למה מתכוונים בדרך כלל ביישום המעשי של דורנו? לכפירה. כלומר, לעזיבת התורה, עזיבת המצוות, החוצפה כלפי בעצם גדולי הדור וכלפי חז"ל. למה היא נובעת? אומר הרב הוא ככה. באה מפני שהעולם הוכשר כבר את... הוכשר כבר עד כדי לצבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. מה הוא בעצם אומר? מי יכול להסביר? בקצרה? מה זה אדם רוצה לצבוע את ההבנה? פעם הבן אדם לא היה שואל למה. אני רוצה להבין איך כל הפרטים האלה מקושרים אל הכלל ואיך הכלל הזה שאתה אומר קשור לפרטים האלה. ואני רוצה להבין, אדם באמת רוצה להבין, הילד הקטן שרוצה להבין את זה. איך קשור בשר וחלב, איך קשור, לא תבשק לי בחלב עם עולה, 6 שעות, איך זה קשור? ואם אדם לא יודע עוד על התשובה, אדם צריך לשאול את השאלה הזאת, כי להבין שיש מחויבות לשאלה הזאת. לא רק ללמוד איסור ויתר ולקבל סמיכי. אדם גם צריך לדעת שחלק מהעבודה שהוא נוסע עכשיו אחריות על התורה, זה לדעת לחבר בין הדברים האלה. אומר הרב קוק בצורה, תראו איזה, ואם אני לא עושה את זה, אז מה יקרה? אומר הרב קוק, אתה יודע מה יקרה אם לא תעשה את זה? ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, תתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה, זה מתוך צורות התשובה, הייתה התשובה ותיקון עולם הבא, אתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. מה היה קורה בעולם? אנשים, מה היה קורה בעולם? תשובה, התשובה הייתה יוצאת לפועל. התיקון הזה שעם ישראל שואף אליו והולך אליו לקראתו, היה יוצא לפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיעה בעולם כראוי. באה תביעה של סידור חיים כאלה, שהפריצים יהיו מובנים במובן הכלל. בזמן כזה שהגמר של גילוי האור, סוגיית הדרך להכנה זו עדיין לא בא. ומזה באה הריסה הנוראה. זו, הריסה הנוראה נובעה מהדבר הזה. אני לא יודע כמה אנשים חילוניים אתם מכירים, או כמה אנשים כופרים אתם מכירים, או אפילו בעצמכם, במקומות שאנחנו כאלה. אני חושב שזה שורש מאוד גדול של השאלה הזאת. של אדם בעצם לא מבין איך זה קשור. מאוד, עולם החילוני מאוד 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 אוהב תנ"ך, ומאוד מאוד מחובר לעולם התנ"ך, אבל איך קשור התנ"ך ל... עוד תקראו, לא יודע כמה אתם חשופים לעולם של אתרי אינטרנט או ynet, nrg, יהדות וכל הדברים האלה, אבל מהמפגש הכי בסיסי, אתה מבין ששם הנקודה. אנשים אוהבים תנ"ך, אנשים אוהבים אגדה, אנשים אוהבים רבי עקיבא, אבל לא מבינים איך רבי עקיבא הגיע ללכות שבת ואיך הגיע לדבר הזה. שם נמצא הפער. אני יודע לענות לעצמי את זה? האם אני באמת רוצה להופיע אחר כך ולשכנע, או לא לשכנע, בשביל עצמי. מעבר לאדם השלישי והאפיקורס, לעצמי, האם אני באמת רוצה לחיות, מבין את החיבור בין הדברים האלה, ואם לא, אז אני צריך לעשות את זה. אני מסוגל אפילו, אהבוק, אתה מסוגל לעשות את זה במקום הזה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המוכן והמוצע בדרך ישעה על פי הרגשות הלפשות השכיחות. כאן עוד הערה קטנה, זה לא צריך להיות משהו רק ליחידי סגולה, התוצר. התוצר צריך להיות דבר שברמת ההבנה של הנפשות השכיחות. זה לא משהו לגדולי עולם, זה פה. זה דבר שצריך ל... החיבור הזה צריך להיות לא ברמת הקדושי עליון ואנשי סוד. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים כמעשה, במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פריה. אז אני אסכם ואומר שאני חושב שכולנו, כשלומדים מתורתם של... בבית המדרש בישיבת הרי ציון, באמת את הוויות הבאה ורבה בצורה מאוד מאוד עמוקה, בצורה רצינית, ומגדירים ולומדים ורוצים להעמיק ולגדל בתורה, אסור לנו, אני חושב, להסתפק בשלב הזה. כלומר, ללמוד רב חיים ולהגיד שפה נגמרת התורה, אני חושב, זה התרשלות, כמו שאנחנו קוראים, זה התרשלות מהתפקיד הגדול יותר שיש לנו. אני לא אומר למחוק, חס ושלום, ללמוד את זה ולהגיע לזה ולהגיד, ועכשיו אני רוצה להבין יותר, ועכשיו אני רוצה לחבר את הדברים לצורה עמוקה יותר, אפילו ברמה שלכם, אפילו ברמת התנ"ך. האם אני עדיין, עכשיו אני הולך למצווה, עכשיו אני חוזר למצווה, לבקשה בתורה של הנושא הזה. האם אני יכול להבין אם יש קשר ביניהם? לתנ"ך, למדרשים, לכל העולם הזה, ולמצוא, האם באמת אני רואה פה את הקשר. וזהו, אני חושב שברגע שאדם ימצא את זה, אפילו בכמה וכמה דברים, הקשר, אהבת התורה שלו תהיה אחרת, החיבור של התורה יהיה אחר, ואולי נעשה את תפקידנו נאמנה בהקשר הזה. זהו. יאללה. תשב נעשה לעצמך. תודה רבה.